וכמו אני נהר מתאר מכל הכתמים. ניצחתי ונצח, גמרתי וכמו אני נהר מתאר מכל הכתמים. אני איש פלא ונשמעתי פלא גדול, חידוש כמוני לא היה מעולם.
השתפכות הנפש באות צדיק ד', זה אומר כל הרוצה לגשת אל הקודש לזכות להתקרב להשם יתברך, העיקר להרבות בתפילה ושיחה בינו לבין קונו כמבואר כבר כמה פעמים. כלומר, כל מי שרוצה לגשת אל הקודש, למעשה כל מה שבן אדם ניגש לקודש, אין בתורה ואין במצוות, אין בחסדים, נעשה כל מה שהוא צריך, בעצם צריך לחפש בכל המהלך הזה, לחפש את השם יתברך. כשלא יהיה מצב שבן אדם הוא עובד והוא שוכח בעצם את השם יתברך, וזה יכול להיות, זה יכול להיות שהוא לומד, שוכח את השם יתברך, הוא עושה חסד, הוא שוכח את השם יתברך. למעשה השכחה של השם יתברך נובעת מזה שבן אדם מתחזק אצלו העני שלו. כמה שלבן אדם יש יותר עני, יש יותר אנוכיות, אז זה יותר גורם לו להסתרה של, של השם יתברך. הוא יותר השם יתברך יותר נשכח ממנו. כי הוא אומר בתורה סמך ב' בלכותי מורן שיש בלב של האדם שני יצרים, יצר טוב ויצר הרע. אומר יצר הרע מסתיר את האור של השם מהבן אדם. יצר הטוב הוא מגלה את האור של השם לבן אדם. הוא אומר שאם בן אדם יזכה שיתגלה לו האור של השם, הוא ירגיש שהשם עומד אצלו, שהוא מתפלל אליו, אז הוא יתפלל כזו התלהבות, ממש הוא יצא מגדרו מרוב התלהבות. זה שבן אדם יתפלל בכבדות, הוא לא מתפלל בהתלהבות, וקשה לו בתפילה, אז זה בגלל שיש לו הסתרה גדולה של האור של השם. הוא היה מרגיש שהיה לו הרגשה מוחשית במציאות של השם סביבו, שהוא נמצא אצלו, שהוא שומע את התפילה שלו, שהוא מקבל את התפילה שלו, הוא נהנה מהתפילה שלו. אז בן אדם היה מתפלל בהתלהבות נוראה, כמו שמספרים על רבי עקיבא, שהיו מניחים אותו, ככה כתוב בגמרא, בברכות, שהיה מתפלל בכזו התלהבות, שהיה עומד בקצה אחד של החדר בתחילת התפילה, ו-18 הרי היה אסור לזוז. אבל מרוב שהיה בתנועות חזקות כל כך, בגלל מרוב ההתלהבות שהיה מרגיש את האור של השם, אז היו מוצאים אותו בסוף התפילה בקצה השני של החדר. כלומר, הוא לא היה הולך, אלא מרוב תנועות של הידיים והגוף, אז כבר ממילא, אז כל תנועה כזו הייתה מזיזה אותו עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עד שבסופו של דבר היה מוצא את עצמו בקצה השני של החדר. כל זה מאיפה זה בא? זה בא בגלל שהיה לו המחשה הגמורה בעניין הזה של השם יתברך. כלומר, השם היה מוחשי אצלו. זה לא היה משהו, משהו שחיצוני כזה, שאומרים שיש השם, אבל בסדר, אני מתפלל אליו, אני לא מרגיש אותו, אני לא מרגיש אותו. אז אצל רבי עקיבא זה היה ממש מוחשי. למה? כי כנראה רבי עקיבא זכה לבטל את כל העני שלו. הוא זכה לבטל את כל העני שלו, וכמה שבן אדם יותר מבטל את העני שלו, אז יצר הרע שגורם להסתרה של השם, שהוא כל כולו הוא בנוי מהעני של הבן אדם. כל היצר הרע הזה שהוא גורם להסתרה של הבן אדם, זה בעצם העני שלו. איך אנחנו רואים את זה? כי כתוב שהשם יתברך אומר, אין אני והוא יכולים לדור בין קיצה אחת. כלומר, ברגע שיש הוא, כלומר, זה יש לו לבן אדם העני, אז השם כביכול מסלק את עצמו מהבן אדם. ברגע שבן אדם מסלק את העני שלו, אז השם נמצא עם הבן אדם. אז כדי שבן אדם יזכה לחוש את השם יתברך, אז הוא צריך לסלק את העני שלו, וזה עבודת חיים. זה עבודת חיים. למעשה הבן אדם נולד עם 100% אני. 100% אני הוא נולד. והוא צריך להגיע למצב של 100% שהוא סילק את העני, והוא ירגיש 100% את השם. וכמה שהוא יותר יסלק, כל חתיכה שהוא מסלק חתיכת עני מעצמו, אז הוא זוכה יותר להרגיש את השם. הוא זוכה יותר להתפלל יותר בתלהבות. הוא זוכה יותר להרגיש את השם בכל פעולה וכל מצווה שהוא עושה. כי אם בן אדם לא זכה לזכך את העני שלו, והוא עדיין נמצא באחוזים גבוהים של עני, והוא לעומת זה נמצא באחוזים נמוכים שהוא מרגיש את השם, כי זה כנגד זה, למעשה כל אחוז שהוא מוריד מהעני שלו, אז כנגד זה הוא זוכה לעלייה באחוז של השם יתברך, שהוא מרגיש אותו. אז אם הוא נמצא באחוזים גבוהים של העני, אז הוא יכול, שהוא לומד תורה, אז יהיה השם שכוח ממנו. הוא לומד תורה, אבל הוא לא מרגיש את השם, הוא לא מרגיש שהוא לומד לכבוד השם יתברך. הוא עושה מצוות, עושה גמילות חסדים, הוא לא מרגיש שהוא עושה את זה לכבוד השם יתברך. הוא עושה מצוות, אז הוא גם כן לא מרגיש בהנחת התפילין, הוא לא מרגיש שהוא מניח את זה לכבוד השם. למה הוא מניח? או מצוות אנשים מלומדה, שהוא לא חושב בכלל למה הוא מניח. או שהוא מרגיש שאני רוצה עולם הבא, כמו שרבי נחמן אומר, שגם מבחינת עולם הבא, זה בא כתוצאה מזה שבן אדם יש לו אני, כי הוא רוצה שיהיה לו טוב בעולם הבא. יש כאלה שרוצים שיהיה להם טוב בעולם הזה. ויש כאלה רוצים שיהיה לו להם טוב בעולם הבא. למרות שרבי נחמן אומר שזה טוב שבן אדם יעבוד את השם גם בשביל עולם הבא, אבל זה לא התכלית. התכלית שנעבוד את השם יתברך רק בשביל לעשות נחת רוח השם יתברך. וכמה שבן אדם יותר זוכה לזרוק את העני שלו, אז למעשה הוא זוכה יותר שכל פעולה שלו תהיה כדי לעשות נחת רוח לשם יתברך. כלומר, למעשה בן אדם באיזשהו שלב שהוא כמה שהוא זורק יותר את העני שלו, הוא מרגיש שהוא לא חי בשביל עצמו, הוא חי בשביל השם יתברך. הוא אומר לו, למה אתה אוכל? כדי, יש מי שיגיד, אני רוצה להיות בריא, אני רוצה להיות חזק. זה כשיש לבן אדם עני, אז כמה שיש לו יותר את העני, אז הוא תשאל אותו למה הוא אוכל, אז יגיד לך, זה בשבילי, אני רוצה להיות בריא, חזק. יש כאלה שיותר מזה, יגיד לך, אוכל טעים, אני רוצה לאכול אוכל טעים. אפילו לא לצורך הבריאות הוא אוכל, הוא אוכל את זה רק כדי שיהיה לו טעים ונעים. זה כמובן, זה עוד יותר דרגה גבוהה של עני. זה שעניין של אוכל טעים. שהוא אוכל את האוכל בגלל שהוא טעים, ולא בגלל שהוא צריך לאכול. יש כאלה שכבר ויתרו על ה... אמר, בסדר, אני אוכל בגלל, נכון, זה טעים, הוא מחפש שיהיה, הוא לא מחפש אוכל שיהיה לא טעים, הוא מחפש שאוכל יהיה טעים, אבל כעיקרון הוא אוכל את זה בשביל שיהיה בריא. בריא, למה? כדי שיהיה חזק, כי הוא רוצה לזכות במצוות, הוא רוצה את העני שלו. אבל למעשה, בן אדם צריך להגיע ל-100% מצב כזה, שכל כולו אומר, אני לא חי בשביל עצמי. אני מצד עצמי, אין שום עניין לחיות. אני לא מחפש שום נקודה לחיות בעצמי. אלא כל העניין שלי שאני חי וכל פעולה שאני עושה, זה אך ורק כדי לעשות נחת רוח לשם יתברך. כל כולי אני יודע שאני נמצא פה בשביל לעשות נחת רוח בשביל השם יתברך, וזה האמת. זה האמת, כי כתוב כל מה שברא השם, לא ברא אלא לכבודו. לא כתוב שהשם ברא אותנו לכבודנו, אלא הוא ברא הכל לכבודו. למעשה כל הבריאה, כל כולה, היא בשביל השם יתברך, לעשות נחת רוח לשם יתברך. ואנחנו מכירים את העניין של פרק שירה, שכל בעלי החיים אומרים שירה להשם יתברך. יש להם, כל אחד יש לו את הפסוק שלו, כמו שגילו לנו חז"ל, שכל אחד מסתתר מאחורי הקולות שהוא משמיע, אז יש מאחורי הקולות האלה מסתתר באופן רוחני איזשהו פסוק מיוחד, כל אחד בשירת הבריאה, שהוא לכל בעל חי, לכל צומח, יש לו איזושהי שירה מיוחדת, שהוא שר להשם יתברך לעשות נחת רוח להשם יתברך. וכל הבריאות, כולל בין הגשמיות ובין הרוחניות, כולל המלאכים, השרפים, כולם יודעים שכל המגמה שלהם היא אך ורק כדי לעשות נחת רוח להשם יתברך. החז"ל מספרים לנו שיש מלאכים שחיים 500 שנה, וכל מה שהם חיים הם כוספים ומחכים לרגע שהם יגידו קדוש, 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 ואחרי שאומרים קדוש, 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 הם נשרפים. וכל המגמה שלהם, כאילו, הם יודעים שאחרי שהם יגידו קדוש, 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 הם נשרפו, כי הם כבר מגיעים את הזו קדושה, שהקדושה הזו כבר שורפת אותם. אבל באמת, הם יודעים, כל המהות שלהם וכל העניין שלהם וכל מה שהם מחפשים, זה בעצם הם יודעים שכל הרצון שלהם זה רק אך ורק לעשות מחתוך לשני דבר. אבל האדם היחידי שהוא נולד עם האני, זה בגלל שאדם הוא בעל הבחירה. בגלל שהוא בעל בחירה, אז הוא נולד עם אני מאוד חזק. הוא נולד עם 100% אני. בגלל שהוא בעל בחירה, אז זה נקודת הבחירה של האדם. זה כמה הוא יוותר על האני של עצמו, ויוצא בעצם לעשות נחתוך לשני דבר. שזה למעשה כל התורה כולה על רגל אחת, זה העניין הזה שבן אדם צריך לוותר על העמי שלו ולעשות מחתוך לשם דבר. כמדומני מסופר על הבעל שם טוב, שהתלמידים שלו, הוא שלח חלק מהתלמידים שלו להתברך אצל איזשהו יהודי. הם הלכו, חפשו מי זה הרבי הגדול הזה, מי זה הצדיק הנסתר הזה והגדול הזה, שהבעל שם טוב שלח להתברך אצלו. חיפשו, חיפשו ולא מצאו, עד שבסופו של דבר הם הבינו שבעצם זה לא רבי, אלא יהודי מגושה מאוד. בעצם כנראה לזה התכוון הבעל שם טוב, והיה קשה להם להבין. הם נכנסו אליו הביתה, הוא הזמין אותם לארוחה, ואז הם רואים שמערימים ערימות של ערימות של אוכל על השולחן. ואותו יהודי שהבעל שם טוב אמר שיש לו כוח גדול של הברכה, הוא לוקח את האוכל ואוכל ואוכל בכמויות אדירות, בזלילה, משהו מדהים. וידוע שכמו שאומר הבן איש חי, שאין קידוש אלא במקום סעודה. יש הלכה כזו שאיפה שעושים את הקידוש, שם צריך לעשות את הסעודה. אז אומר מזה, לומד מזה הבן איש חי, אין קידוש אלא במקום סעודה, אין בן אדם יכול להתקדש, אלא אם כן הוא מקדש את הסעודה שלו, אלא אם הוא מקדש את האכילה שלו, שהוא אוכל באכילה בקדושה. וידוע גם סיפור אחר, שפעם באו לאחד הצדיקים ואמרו לו שיש איזה יהודי שיש לו כוח גדול של ברכה, והאם זה מהקדושה או לא מהקדושה, אנחנו לא יודעים. אנחנו רואים שכמעט כל מה שאומר זה מתקיים. אז אמר להם, תלכו תראו, אם הוא אוכל בקדושה בעדינות, כלומר אוכל את זה לאט לאט את האוכל, הוא אוכל בכמויות קטנות רק כדי למחייתו, יש לו קדושה יתרה באכילה, סידור שאם הוא מברך והברכות שלו מתקיימות זה מצד הקדושה. אבל אם לא תמצאו בו שום סימני קדושה באכילה, עד רבה תראו שהוא אוכל בגסות או משהו כזה, סימן שכל מה שהוא מברך כנראה זה לא מצד הקדושה. ופה לכאורה הפוך, אתה רואה שהבעל שם טוב שלח אותם להתברך אצל אחד, שבעצם האכילה שלו הייתה גסה במיוחד, במיוחד, אכילה גסה, כלומר, הפך מהקדושה של האכילה לגמרי. הם מאוד התפעלו, איך יכול להיות שהבעל שם טוב שלח אותם להתברך אצל אחד כזה. אז הם חיכו לסוף הארוחה והתחילו לדבר איתו, ומאוד מאוד ניסו, הם הבינו שאם הבעל שם טוב שלח אותם להתברך אצלו, אז ודאי שזה, ודאי שיש לו קדושה גדולה. רק הם רוצים להבין איך זה מסתדר עם הסתירה שהם רואים, שמצד האכילה אין שום קדושה, הפך גמור. מצד שני, הבעל שם טוב אומר שיש לו קדושה של ברכה. זה מצד, האדם הזה מצד הקדושה. אז שאלו אותו, מה, למה אתה אוכל כל כך הרבה ומה הסיפור? מה הסיפור שלך? אז הוא אומר להם שהיה ילד קטן, הולך עם אבא שלו ביער, ואז היו הקיפו אותם פתאום גויים, ורצו להרוג אותם בגלל שהם יהודים. אבא שלו אמר לו שיברח, ואז הוא הצליח לברוח, הילד, הוא היה בתור ילד, הוא הצליח לברוח, ואז הוא הסתתר בין הסיכים. והוא ראה שהגויים מכינים מדורה גדולה, ולנגד עיניו הם שרפו את אבא שלו. אבל אבא שלו היה אדם רזה וצנום, והוא נשרף מהר מאוד ונעלם. ואותו ילד לכאורה הזדעזע מאוד, אבל היה לו קדושה גדולה מאוד, מחשבה קדושה. הוא אומר, אם אבא שלו נשרף כל כך מהר, הוא הבין שלמות על קידוש השם זה דבר קדוש ונורא. אז הוא אומר, אם זה כזה דבר קדוש ונורא, אז והוא נשרף כל כך מהר, אז הוא מבין שהיה פה חיסרון קצת בנחת רוח שהיה להשם יתברך מכל המוות הזה, מכל המיטה הזו על קידוש השם שאבא שלו מת. אבל חבל שהוא נשרף כל כך מהר, כאילו שלא היה לו מספיק בשר, הוא היה אדם צנון. אז הוא אומר, אם ככה, הוא מקבל על עצמו לאכול הרבה כל ימי חייו כדי להיות שמן, 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 שאם יערבו אותו פעם וישרפו אותו, אז שיהיה פה שריפה גדולה, שיהיה הרבה בשר להישרף, וזה יעשה הרבה נחת רוח לשם יתברך. אז מאז הוא אוכל הרבה הרבה אוכל, כדי שאם ישרפו אותו, אז שיהיה פה הרבה הרבה נחת לשם יתברך, שהשריפה תהיה ממושכת ויעשה הרבה נחת רוח לשם יתברך. רואים מכאן יסוד עצום ונורא, שעצם זה, שהכוונה שלו באכילה המרובה הייתה כדי לעשות נחת רוח לשם יתברך, שאם ישרפו אותו, אז שיהיה שריפה גדולה שיעשה נחת רוח להשם יתברך. ואפילו שהאכילה מרובה וגסה היא נגד הקדושה, כמו שכותב הבן איש חי, שאין קידוש אלא במקום סעודה, אי אפשר להתקדש אם לא אוכלים בקדושה. וזה אכל הפך הגמור של הקדושה, אבל הוא עשה את זה כדי שיהיה נחת רוח להשם יתברך, שאם ישרפו אותו, הוא זכה לקדושה נוראה. הוא זכה לקדושה נוראה, וכל זה בגלל שהוא זרק את כל העני שלו, והוא רצה שכל כולו יהיה רק נחת רוח לשם יתברך, שאם ישרפו אותו יהיה נחת רוח לשם יתברך. רואים שהנקודה הזו שבן אדם זורק את העני שלו, והוא מחפש איך לעשות נחת רוח לשם יתברך, במה הוא זכה? הוא זכה בדבר שלכאורה הוא ההפך הקדושה, אכילה גסה ואכילה שלא בקדושה. על ידי אכילה שלא בקדושה הוא זכה לקדושה. למה? כי הוא עשה את זה כדי לעשות נחת רוח לשם יתברך. כל שכן וכל שכן שבן אדם עושה מצוות ועושה, ולומד תורה, והוא מכוון בזה שאני באמת באמת רוצה לעשות נחת רוח לשם יתברך, אז כל שכן וכל שכן שזה יפעל פעולה נוראה ועצומה. אבל כל פנים מכאן אנחנו רואים ש המטרה של כל יהודי בעצם היא כמה שיותר לזרוק את העני שלו ולזכות לקבל את האור של השם יתברך, על ידי שהוא זוכה לזרוק את העני שלו. כל חתיכת עני שהוא זורק, שהוא עושה בעצם לכבוד השם יתברך, לעשות נחת רוח לשם יתברך, אז הוא זוכה בזה שיכנס בו האור של השם, ואז הוא ירגיש את השם. כי למעשה אנחנו לא חיים עם השם במשך היום, אנחנו שוכחים את השם, אנחנו שוכחים את השם, כמו שיש כזה על הצעה, בדיחה כזאת, שאברך אחד אומר לאשתו שהוא חלם על הקדוש ברוך הוא בלילה. אז הוא אומר לו, אתה יודע למה חלמת עליו בלילה? כי אתה חושב עליו ביום. אז הוא אומר לה, מה פתאום? איפה יש לי זמן לחשוב על הקדוש ברוך הוא ביום? בבוקר אני רץ ללמוד, ואחר כך יש לי, אני רץ להתפלל, ואני רץ עוד פעם ללמוד, עוד פעם, כל הזמן אני בלימוד ותפילה, ואין לי זמן לחשוב על הקדוש ברוך הוא. זה בהלצה. בהלצה שהיא קצת הלצה, וזו מציאות שבן אדם שאם יש לו אני חזק, הוא יכול להתפלל, הוא יכול ללמוד, הוא יכול לעשות הרבה פעולות, אבל השם יהיה נסתר ממנו, הוא לא ירגיש שהוא עושה את זה להשם יתברך. וכמה שהוא יתאמץ להגיד, אני רוצה לעשות את זה, כבוד השם, כל עוד שהוא לא הצליח לסלק אני מעצמו, חלק מהאני שלו, הוא לא יוכל לעשות לשם שמיים, ויהיה לו קשה להרגיש את השם, ויהיה לו קשה להתפלל בהתלהבות, ויהיה לו קשה להתחבר למקור החיים להשם יתברך. אז יוצא שבן אדם רוצה להיכנס לקדושה, הוא צריך למעשה לזרוק את כל האני שלו, וכמה שיותר זורק אני, יותר רגיש את השם. זה מה שדוד המלך אומר, אני ואני תפילה. מה אומר דוד המלך בזה שאומר אני תפילה? שכל מה שהעולם קוראים לזה אני, שכל דבר שבן אדם מייחס את זה לעצמו, כביכול אומר, אני בניתי, אני כתבתי, אני עשיתי, אני הכנתי, אני קראתי, אני למדתי, הוא מייחס את זה לעצמו. זה אומר, כל מה שהעולם מייחסים את זה לעני שלהם, אני, היות ודוד המלך זכה לבטל את העני שלו, הוא זכה לבטל את העני שלו, אז הוא זכה להגיע למצב שכל העני הזה, הוא יודע שזה תפילה. כי הוא יודע שאני, אין כזה דבר אני. אם אין כזה דבר אני, אז שהוא בא לעשות איזשהו דבר, אז מי יעשה? אם אני לא פה, אז מי יעשה את זה? אז הוא אומר, זה תפילה, והוא יודע שצריך להתפלל לשם יתברך. ורואים את זה, רואים את זה בדוד המלך, שהוא זרק את כל העני שלו, שאפילו שהיה מלך, שאפילו שהוא היה צריך כביכול לנהוג בכבוד של מלכות כלפי עצמו, כי היה מלך, מלך כביכול צריך להראות עניין של כבוד כלפי עצמו, כדי שהעם יקבלו את הסמכות שלו, ולא לזלזל בכבוד של עצמו, אבל שהוא הגיע לעניין שהוא צריך ללכת לפני אהרון השם, הוא היה מחרקר ומפזז בכל עוז, הוא היה מגלה כביכול מרוב קפיצות וריקודים, מרוב שהיה מדלה כל מיני דילוגים וכל מיני פעולות הוא היה עושה, שבן אדם פשוט היה מתבייש לעשות את זה. וכל שכן על מלך שהיה צריך לא לחוס על כבודו, אבל דוד המלך, היות והוא זרק את כל העני שלו, והוא הרגיש את השם בכזו הרגשה, כזו מחשיות היה לו העניין של השם. אז כמו שאמרנו שכותב בפרקי מוהר"ן בתורה ס"ב, שאם בן אדם הרגיש את השם, הוא יתפלל בכזו התלהבות, הוא יצא מגדרו. הוא יצא מגדרו, אם הוא זוכה להרגיש את השם, הוא יצא מגדרו. אז ככה גם דוד המלך, הוא יצא מגדרו, שהוא הרגיש את השם בזמן שהוא בא לרקוד, והוא בא לפזז ולקרקר, כי הוא הרגיש את השם, הוא לא יכל אחרת. להיות והוא הרגיש את האור האלוקי, זה פעם בו כל כך, להיות וכבר ביטל את היצר הרע שלו, הוא אומר, וליבי חלל בקרבי, הוא ביטל את היצר הרע שלו. הוא ביטל את כל העני שלו, כי למעשה היצר הרע זה אני. אז הוא ביטל את העני שלו, ואז הוא זכה להרגיש בצורה מוחשית את השם יתברך. הוא כל היום היה חושב על השם. כל הזמן הוא היה אומר, קרבת אלוהים לי טוב. כל הזמן, אם זה טוב, אז הוא היה לוקח את הטוב הזה כל ה-24 שעות. כל הזמן היה בקרבת אלוקים. למה? איך הוא זכה לכזו קרבת אלוקים? על ידי זה שהוא ביטל את היצר הרע של העני שלו. על ידי שהוא ביטל את כל הכבוד שלו. הוא לא חס על הכבוד שלו, הוא זרק את כל הכבוד שלו. שהיה צריך לרקוד לפני השם יתברך. הוא רקד כמו שאפילו אדם פשוט היה מתבייש לרקוד. עד שמיכל, שהשקיפה מבעד החלון ורתה אותו רופד בצורה כזו, הלך לה לסבול ולהגה לו. להגה לו, אמרה, מה? אתה ממש מתבזה בצורה נוראה, איך אתה רוקד ככה? אז היא לא יכלה לסבול כזה דבר. למה? כי היא לא הגיעה לכזו דרגה שהיא יכלה לזרוק את העני שלה בכזו דרכה. היא לא יכלה לטעום את מה שטועם דוד המלך. כי מי שטועם את זה מבין שזה בעצם מה שצריך לעשות, שאי אפשר אחרת. אבל כל עוד שבן אדם לא זכה לטעום את הטעם הזה, טעמו ראו כי טוב השם. מי שלא זכה לטעום את הטעם הנפלא הזה של קרבת השם, אז כי הוא לא זרק את העני שלו עדיין, אז הוא לא יכול לטעום את הטעם הזה, אז הוא לא יכול להבין את זה. כי רק מי שמרגיש את האור הזה, מי שמרגיש את העוצמה הזאת, אז הוא יכול להבין מה זה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, למשל, בן אדם שמשתכר, אז הוא עושה כל מיני שטויות, או עושה כל מיני פעולות כתוצאה מהשכרות. אז בן אדם של אף פעם לא שתה יין ולא יודע מה זה, אז הוא אומר, מה קרה לו? למה הוא השתגע? מה קרה לבן אדם הזה? פתאום היה נורמלי, פתאום הוא השתגע. הוא אומר לו, לא, הוא שתה. אז מה הוא שתה? אני גם שתה הרבה משקאות. אני שותה מיץ, אני שותה מים. לא, אתה לא שתה את היין. תשתה יין, תראה מה, תבין מה קורה איתו. תחיל לשתות יין, אז הוא הבין. אז כל עוד שהוא לא שתה יין, הוא לא יכול להבין מה זה המציאות הזו של השיגעון הזה בזמן השחרור. אז יש מצב ששיקורה אני ולא מיין, שבן אדם הוא שיקור מהשם יתברך. והוא מקבל כזה אור של השם יתברך, שכל כולו כביכול שיקור מהאור של השם יתברך, שהוא עושה פעולות של בן אדם שלא לא טעם את הטעם הזה, הוא לא יכול להרגיש אותם, הוא לא יכול להבין את זה. וזה כשבן אדם רוצה להתקרב להשם יתברך, אז הוא צריך לזרוק הרבה מעני שלו, זה אני תפילה, זה גם מגלה לנו דוד המלך, שמי שרוצה לגשת לתפילה, הוא צריך לזרוק את האני שלו, כי אחרת הוא לא יוכל להתפלל, כמו שכותב, כמו שאמרנו שרבי נחמן כותב, שכדי להתפלל בהתלהבות, הוא צריך שהיצר הטוב יתגבר על היצר הרע, כי היצר הרע מסתיר לו את השם, היצר טוב מגביר לו את האור של השם, ורק על ידי זה הוא יכול להתפלל בהתלהבות. ומה זה יצר הרע? אמרנו שזה האני שלו. אז הוא אומר, ואני תפילה, שבן אדם רוצה להתפלל לשם דבר, הוא צריך לזרוק את האני שלו. כמה שיותר עם האני שלו, הוא לא יוכל להתפלל, התפילה שלו תהיה בכבדות, היא תהיה בקושי, כי גם יהיה, הקושי בכוונה, יהיה לו קשיים גדולים לכוון בתפילה. כי כשבן אדם לא מרגיש את השם, אז קשה לו להתפלל, מה אני עכשיו מדקלם? למי אני מדקלם? אני לא מרגיש את השם, על מה? למי אני מדקלם את זה? אם בן אדם מרגיש בלב את השם, אז הוא מרגיש שהוא מדבר עם השם. כמו שלהבדיל, נגיד, לוקחים בן אדם, אומרים לו, תעמוד באמצע החדר, תדבר אל יצחק. ויצחק לא נמצא בחדר. תדבר, תעשה כאילו אתה מדבר. לא יכול להחזיק מעמד לדבר עם יצחק, שהוא לא מרגיש שיצחק נמצא פה והוא שומע אותו. זה לא יחזיק מעמד, ויכול מקסימום להגיד כמה משפטים וזה ייגמר. אבל אם הוא יודע שיצחק שומע אותו, בין אם נמצא בחדר, בין אם לא נמצא, אבל הוא שומע אותו בטלפון, הוא שומע אותו באיזו צורה אחרת, והוא שומע שהוא מגיב, הוא מרגיש את יצחק. אז הוא יכול לדבר איתו הרבה, ויכול לדבר איתו בצורה הכי טובה. אז ככה, בן אדם, כל עוד שהוא לא זרק את האני שלו, הוא לא יכול להרגיש את השם. שהוא בא להתפלל, אם הוא לא מרגיש את השם, אז קשה, התפילה היא קשה. וכמו שאומרים לבן אדם, דבר עם יצחק, ויצחק הוא לא נמצא פה, אז כמה יכול להחזיק מעמד תפילה כזאת, שבן אדם לא מרגיש את השם? זה קשה מאוד. אז הוא מדקלם את זה. הוא מדקלם את התפילה, הוא מעביר את התפילה, מה שאמרו, הוא קורא את הנוסח שאמרו, אבל בלי הרגשה. בלי הרגשה. אז כדי להתקרב לשם מדברך, צריך את העניין הזה שכמה שבן אדם יותר יזרוק את העמי שלו, ואז כמה שיותר זרוק את העמי שלו, יותר יוכל להרגיש שאני עושה לכבוד השם לדברה. אני רוצה לעשות נחת רוח לשם לדברה. בכל פעולה ופעולה. ולא רק שהוא עושה מצווה, הוא מחפש לעשות נחת, בכל רגע ורגע. אפילו שהוא יושב בטל, אומר, יש לו כל הזמן מחשבה, איך אני עושה נחת רוח לשם לדברה? ומה אני יכול לעשות? כל הזמן המחשבה שלו, איך אני עוד יכול לעשות, להרוויח עוד רווח של לעשות נחת רוח לשם יתברך, בלי שום שאני מחפש לזה שום שכר. השכר שלי רק לעשות נחת רוח לשם יתברך. על ידי זה שבן אדם בעצם זורק את העני שלו, הוא יכול להגיע לנקודה הזאת. השם יזכה אותנו בעזרת השם, שבעצם מחפש את האור של השם, מחפש את קרבת השם, ו... נזכה להתקרב אליו באמת.
בחצות הלילה.